פרק ח', אנחנו בתפילה של שלמה המלך, בית המקדש, מנוחת הבית. תפילה שבית המקדש יהפך להיות מקום של קבלת תפילות, שעל ידי הקדושה שבמקום, הקדוש ברוך הוא יתחבר עם האור שלו לאותו מקום, ויקבל את התפילות של ישראל. הוא מתחיל מהתפילה הפרטית של בין אדם לחברו, ועובר לתפילות כלליות של עם ישראל. פסוק למה. קראנו קצת, אבל זה להיכנס לעניין. ושמעת את תחינת עבדך ועמך ישראל, אשר התפללו אל המקום הזה, לא חושב שהתפללו במקום הזה, אלא התפללו אל המקום, ומכאן שכל מי שמכוון את ליבו לכיוון של בית המקדש ומתפלל מתוך ידיעה ששם השראת השכינה ומשם בא האור והשפע לכל ישראל, התפילה מתקבלת. ואתה תשמע אל מקום שבתך אל השמיים, התפילה תעלה משם אל השמיים, כמו שהזכרנו, שכינת עוזו בגובה מרומים, ושמע אתה וסלחת. הזכרנו למה צריך להגיד וסלחת, כי כל תפילה היא באה לתקן איזה מצב קשה, והמצב הזה אנחנו יודעים שזה מתחיל מחסרונות רוחניים שלנו. לכן צריך שתהיה סליחה, ורק אחרי זה הבקשה. את אשר יחטא אחרי זה, את הפרטים של הבקשה. את אשר יחטא איש לרעהו, ונשר בו עלה לעלותו, ובא עלה לפני מזבחך בבית הזה, עלה, יכול להיות שבועה, יכול להיות כללה, יותר נראה שכאן שבועה, לא שייך לקלל בבית המקדש, ויש כאן השבועה שבאה לברר. יש אומרים שיש בערו את זה שמדובר כאן על אישה סוטה, ואז עלה היא גם שבועה וגם כללה, אם היא לא בסדר. ואתה תשמע השמיים, ועשית ושפטת את עבדיך להשיר הרשע, לתת דרכו בראשו, ולהצדיק צדיק, לתת לו כצדקו. כלומר, הקדוש ברוך הוא על ידי התפילות גם יעשה ברור, שיראה לכולם מי צדיק ומי רשע, מתוך זה שהשם יבחן כל אחד ואחד, וייתן לו לפי דרכו. ומה... תפילה פרטית, אנחנו עוברים לתפילות כלליות על ישראל. בהנגב חלילה עמך ישראל לפני אויב אשר יחטאו לך, ושבו אליך והודו את שמך והתפללו והתחננו אליך בבית הזה. מצד אחד כתוב שניגפים לפני אויב, מצד שני כתוב שמתפללים בבית. זה אומר שיש חלק מעם ישראל שיצא למלחמה, ויש חלק שעומדים במקדש ומתפללים עליהם. ואתה תשמע השמיים וסלחת לחטאת עמך ישראל והשבותם אל האדמה אשר נתת לאבותם. לכאורה הם מתפללים בבית המקדש, הכוונה על אותם חלקים מעם ישראל שנלחמו, שנמצאים בחזית, אולי גם שבויים, שהשם יחזיר אותם לארץ. כן. למה לא מתחילים לתפילה של הכלל ואחרי זה על הפרט? יכול להיות שהאדם הפרטי מתפלל יותר מהלב על הצרות שלו מאשר כשמתפללים בכלל. האדם מרגיש בצרה שלו, זה מאוד נוגע לו, בעיקר התפילה היא באה על ידי כניעה של הלב, שהתפילה באה מתוך פנימיות אמיתית של האדם. פסוק למדי. בהעצר שמיים ולא יהיה מטר, כי יחטאו לך, והתפללו אל המקום הזה והודו את שמך, ומחטאתם ישובון, כי תענה. ואתה תשמע השמיים, וסלחת לחטאת עבדיך ועמך ישראל, כי תורם את הדרך הטובה אשר יפו בה, ונתת מטר לארצך שנתת לעמך לנחלה. רעב כי יהיה בארץ. דבר כי יהיה שדפון ירקון הרבה חסיל כי יהיה כי יצר אויבו בארץ שערב כל נגע כל מחלה כל תפילה כל תפינה אשר תהיה לכל האדם לכל עמך ישראל אשר ילאו איש נגע לבבו הוא פרס כפיו אל הבית הזה. קודם דיברנו על מלחמה שעם ישראל יוצא למלחמה, כעת מדובר בצרות אחרות. הצרה הראשונה שמדובר עליה, שהשמיים נעצו, יש עצירת גשמים. אחרי זה אנחנו שומעים על מכות שבאות מבחוץ, דבר, שידפון, ירקון וכו'. הקדוש ברוך הוא בהתחלה מחנך אותנו בשב ואל תעשה. הוא לא מביא מכות, הוא רק עוצר את הטוב. האדם נדמה לו שהטובות הן כאילו ממנו, אם יש צרה, הצרה באה משמיים. אז קודם כל האדם צריך להבין שגם הברכה שלו היא משמיים. מספיק כשהשם עוצר את הברכה, הוא כבר מרגיש שהוא לא כלום, הוא לא שווה כלום. כן, הדבר הראשון, שהשם עוצר את המטר. תודה רבה. כן, הדבר הראשון, העצר שמיים ממעלה. הגשם נעצר, לא יהיה מטר, אז כאן אנחנו מבינים שזה לא מקווה, זה לא טבע, כי החטא הוא לך. כמו שאנחנו אומרים בעיין שלנו. ואז והתפללו אל המקום הזה. כל אחד נמצא במקום שלו. עדיין זה לא שעם ישראל מתכנס לבית המקדש כמו קודם, בזמן מלחמה יש הרבה יותר התרכזות. אבל בזמן שנעצרים השמיים, אין גשם, זה כל אחד נמצא בשדה שלו, בפינה שלו, ועדיין לא מתכנסים יחד להתפלל, ורק מרגישים שכאילו חסר משהו, אבל לא מרגישים שהשם נתן איזה מכה. לכן פה התפללו אל המקום הזה, מתפללים לכיוון של ירושלים, וכאן יש עוד תוספת, והודו את שמך. כשהגשם נעצר, האדם מתחיל להבין כמה תודה הוא היה חייב על כל מה שהוא קיבל כל הזמן. כשאדם חסר לו דבר שהוא התרגל לה, הוא התרגל לאושר, לכבוד, והוא חושב שזה שלו. רק אם הוא מקבל מכה, זה מהשם. אז כשזה נעצר, הפרנסה נעצרת, המטר נעצר, פתאום הוא מתחיל להבין שכל מה שהיה לו קודם זה לא היה שלו. אז דבר ראשון, להודות על כל אהבה. אני זוכר שרבי אריה לוין זצ"ל היה חולה ומחלה בסרטן, מחלה קשה בריאות, והיה במצב קשה, והתפללו עליו. אז הוא ביקש שכשמתפללים קודם להגיד תודה לשם על כל החיים שהוא נתן לו בקודם, לפני שמבקשים הלאה. קודם כל להעריך שמה שקיבלנו זה לא היה מובן מאליו. והודו את שמך, ואחרי זה ומחטאתם ישובו. שלב שני זה לא רק לבקש, אלא אם נעצרו השמיים זה בגלל חטא. איזה חטא? בסרטן ועבדתן אלוהים אחרים. בסרטן קודם כל ביטול תורה, בסרטן זה להפסיק לעבוד את השם. אחרי זה זה מביא גם לעבודה זרה. אבל קודם כל, עזיבת התורה, עזיבת דרכי השם. אז זה מחטאתם ישובון. לא כתוב כאן שיתקנו מעשים, יכול להיות שעוד לא עברו שום עבירות, אבל רק עזבו את המאמץ של קיום התורה. כי תענם, אז יבינו ש... כל מה שהיה לנו זה בזכות ברכת השם, ואז אפשר שהשם יחזיר את הכל. כן. לא, התפילה זה שם כללי. התפללו והתחננו אליך, ו... בתוך התפילה יש שני דברים, הודעה לעבר ומחזתם ישובון, מקבלים על העתיד שהם לא יחזרו יותר למעשים, לא כן. ואז אחרי זה הם יכולים לבקש.
לעמידה, קודם כל,
אנחנו הממשלה, הבקשה הראשונה שלנו זה על הדעת. כי אם אדם אין לו דעת, הוא אפילו לא מבין שהוא לא בסדר. הוא חושב שהוא בסדר. אין לו מה לתקן. הכל מתוקן, הכל בסדר. אז הבקשה הראשונה שיהיה לנו דעת, שנוכל להכיר את האמת, ואז כשמכירים, מבקשים תשובה, ואחרי זה סליחה. ואתה תשמע השמיים וסלחת לחטאת עבדיך ועמך ישראל. עבדיך זה לא עמך ישראל, זה לא אותו דבר. מה זה עבדיך ועמך ישראל? אמרנו שכאן התפילה הזאת היא תפילה יותר פרטית. כל אחד מתפלל על הפרנסה שלו, על המקום שלו, על העבודה שלו, ובעצם זה דבר ששייך לכלל, אבל כל אחד רואה את זה מתוך הנקודת מבט הפרטית שלו. וסלחת לחטאת עבדיך ועמך ישראל כי תורם את הדרך הטובה אשר הלכו בה. איך אנחנו נדע שהשם סולח לנו? כשאנחנו יודעים במה טעים, כשהשם מוצא את הדרך, או על ידי נביאים או על ידי חכמים, לרמוז לנו שאנחנו צריכים לתקן דבר מסוים. נספר סיפור שהיה שנה הראשונה שהייתי בבת ים. הייתי בבית כנסת, ולפני יום הכיפורים הגעתי שבוע לפני ראש השנה. מה אני יכול לדבר עם האנשים? תשובה, אני לא מכיר אותם. אז דיברתי על שלושת העבירות החמורות: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ואז אמרתי שחושבים שאצלנו זה לא שייך, אנחנו עובדים עבודה זרה, יהודים באים לבית כנסת. אז הזכרתי את הדברים שבגמרא נזכר שזה כמו עובד עבודה זרה. כן, כועס, שובר כלים בחמתו, מונע, מעלים עיניו מצדקה. אז הזכרתי גם על גילוי עריות ושפיכות דמים. שפיכות דמים גם נראה, אנחנו רוצים חס ושלום. אז דיברתי על אלה שעושים הפלות. הם חושבים שהילד שלהם וזה עוד לא חי וזה, לא, וזה שפיכות דמים. כן? אמרתי שצריך לקבל, להשתדל בשלושת העבירות האלה לפני שבאים לתקן שאר העבירות. אחרי השיעור ניגש אליי יהודי, והתברר שהיהודי הזה הוא יהודי שגדל בקיבוץ לא דתי, ובשלב מסוים עבר לעיר. אז אשתו הייתה בהיריון, והיא עברה איזו בדיקה של רנטגן, אז הרופאים אמרו שזה מסוכן, יכול לתת ולד בעל מום, אז צריך להפיל אותו, והם קבעו תאריך להפלה. ואז לא ברור, הולכים אחרי הרופאים, הרופאים אומרים, אז ככה זה מה שעושים. אז בלילה הוא חלם שאביו בא אליו ומזהיר אותו לא לעשות הפלה. הוא יצא להם, מה זה, זה חלומות. לילה אחרי זה הוא עוד פעם חלם. אז הוא שאל את החברים שלו, אז אמרו לו, תלך לבית כנסת, יעשו לך את הבת חלום. הוא בא לעשות את הבת חלום. הוא לא בא לא להתפלל או לשוב בתשובה, ומה הוא שומע? שאני מדבר על איסור של הפלות. אז הוא הזדעזע כולו. דיבר איתי, אז אמרתי לו שאני אתייעץ, ונסעתי לירושלים, שאלתי, נפגשתי עם רופא שהכרתי, שהכירו לי אותו, ראש מחלקת גינקולוגיה בהדסה, ושאלתי אותו אם מוכרחים לעשות הפלה, אז הוא אמר שיביאו לו את כל נמצאים, את התאריך של ההיריון, את התאריך, את הכמות של הצילומים וכו'. אז חזרתי אליו והבאתי את כל הפרטים, והרופא בירושלים אמר שלא צריך לעשות הפלה, אין כאן שום סכנה. ולא עשו הפלה, הילד נולד, המשפחה חזרה בתשובה, והילד למד באורות התורה. זה דוגמה איך שהקדוש ברוך הוא מוצא דרך להודיע לאדם, וזה הסימן הטוב ביותר של סליחה שהשם סולח לנו. כשהשם מודיע לנו באיזה רמז, באיזה דרך, שנדע מה צריך לתקן. זה סימן שהשם מקבל את התפילה. לכן הוא אומר כאן, כי תורם את הדרך הטובה אשר הלכו בה. הפתרון הוא לא שיהיה גשם, אלא קודם כל את השורש שגרם לכל המפלה, לכל השבר הזה, את זה צריך לתקן. וזה על ידי שהשם מודיע לנו את הדרך הטובה, וכשאנחנו מתקנים אותה אחר כך, ונתת מטר על ארצך אשר נתת לעמך לנחלה. הגשם זה לא רק בשבילנו, זה בשביל ארץ ישראל, זאת ארץ השם. כשאין גשם בארץ, זה לא רק שאין לנו פרנסה, זה ארץ קדושה שלא מקבלת את ברכת השם. הארץ היא לא חטאה, הארץ סובלת בגללם. לכן נתת מטר על ארצך, הארץ הזאת שהשם נתן את זה לישראל לנחלה, זה הארץ שלו והעם שלו. לכן זה רמז כמה שהשם רוצה שיהיה גשם, כמה השם רוצה שתהיה ברכה. ואם אין ברכה בארץ, זה לא בגלל שהשם נוהג איתנו בדרך הטבע, זה כביכול קשה לו לעשות את זה, אבל אין ברירה. ואז באים מכות אחרות, וזה כשההוראה הזאת לא עזרה. הקדוש ברוך הוא מוכיח קודם לדברים קטנים, כשזה לא עוזר הוא עובר לדברים יותר גדולים. רעב כי יהיה בארץ. למה יש רעב? או שאוכל יתקלקל, או איזה סיבות אחרות. זה לא בגלל שאין גשם, זה כבר דיברנו. רעב כי יהיה בארץ. ואז לא עוזר, חושבים שאין פרנסה, המניות ירדו, קרה כך, הכל במקרה. ואז בא דבר יותר קשה, דבר כאילו. באה מחלה, עשיתי שלום, מגפה, וזה פוגע באנשים. וזה ברור שזה מכה שבאה מלמעל. זה כבר לא דבר שנמנע הגשם, או נמנע הברכה, נמנעת הברכה, אלא כאן יש מכה מפורשת. דבר כי יהיה, שידפון. אנשים גידלו פירות, תבועה, והכל התייבש. זה לא מצליח. ירקון, הרבה, חסיל. דבר שלא מצליח מעצמו, אז זה נראה לנו אולי זה קרה לבד. כשבא הרבה מארץ אחרת, חסיל, זה כבר יותר אומר לנו שאנחנו לא מוגנים. כן? יכולים להיכנס כוחות זרים מבחוץ ולהזיק לנו. וקודם זה מזיק לאוכל, ואחרי זה הצרה הבאה, כי יצר לו אויבו בארץ, שגם אויבים באים לארץ. זה לא רק שרצים, מעופפים, חרקים. בארץ שערב, מה זה ארץ שערב? בתוך הערים. יהודים יושבים בתוך הערים והם לא בטוחים. יש אויב שמצר בארץ שערב, כל נגע, כל מחלה. ואז על זה באות התפילות, כל תפילה, כל תפינה אשר תהיה לכל האדם, לכל עמך ישראל, כל האדם זה שם כללי, אולי גם על גויים. ארץ ישראל והשכינה ששורה בה זה שכינה לכל העולם, לא רק לישראל. ישראל הם העיקר, אבל כל העולם יונק את החיות שלו בזכות ישראל ובזכות ארץ ישראל ובזכות בית המקדש. כמובן במרכז לכל עמך ישראל אשר ידון איש נגע לבבו. לא כל דבר אפשר לספר, יש לפעמים צרות שאדם לא יודע למי להגיד, הוא רק לבורא עולם, הוא לא יכול להסביר את זה לאחרים. חלילה שיש מחלוקת בין איש לאשתו, פתאום אין אהבה ולא יודעים מה קרה, פתאום דברים מאוד קשים. מאוד תלצל לי מישהו, מה אשתו החליטה להתגרש, למה? היא לא אוהבת אותו יותר, לא סובלת אותו. למה? מה? זהו. הוא לא יודע מה לעשות. אלה דברים שרק לבורא עולם אפשר להתפלל. לבורא עולם יכול לשנות. כל הדברים שנדמה לנו שהם מקרים, זה נגע לבבו שרק האדם בעצמו יודע כמה זה כואב לו, כמה הוא מצטער. מה יהיה עם הילדים שלו, איך הם יגדלו, מה יהיה העתיד הפרטי שלו. כל תפילה, כל תפינה שתהיה לכל האדם, לכל עמך ישראל שידון, איש נגע לבבו, ופרס כפיו אל הבית הזה. פרס כפיו אל הבית, זה לא בתוך הבית, אפילו ממרחק. כן, החידושה של המקדש היא כל כך פועלת, שגם מתכוונים למקום המקדש ונמצאים מרחוק, אבל כאילו מרגישים ששם נמצא האור של השם ששומע אותנו, זה יתקבל. ואתה תשמע השמיים נכון שבטך, עמוד שהוא פורס את כפיו אל הבית, אבל השם שומע מהשמיים, וסלחת, זה הדבר הראשון, ועשית, מה זה ועשית? שאדם מבקש, עוד לא. ונתת על האיש ככל ברחב אשר תדע את לבו. קודם כל, הסליחה מביאה לשינוי הנהגה. זה מביא לשינוי של יחס, ועשית. מה השם עושה? ונתת על האיש ככל ברחב. לא לכל אדם מגיע שיסלחו לו על הכל. אולי על חלק, אולי תפילה מועילה במשהו, אולי לא שם בתשובה שלמה, חצי תשובה. השם מגיב לפי המדרגה של האדם, לפי התפילה, אם התפילה היא מכל הלב, או שאדם אומר אני הולך לרופאים, אני אלך ליועצים, אין מה להתחיל גם להתפלל, אז הוא יקבל בטן. התיקון יהיה לפי מה שהוא מאמין. אנחנו לפני התפילה שאנחנו קוראים השורש בבתיך, גם במנחה, קרוב השם לכל קוראה וכל אשר יקראו באמת. כל שאדם יותר מאמין בכוחה של התפילה, התפילה תענה יותר. את שבתם רצון ירעב יעשה, את שבתם ישמע ויושב. אז אפילו את הרצון שלהם, אלה שהם באמת יראי שמיים, אפילו הם לא יודעים לבטא את עצמם, והשם יודע מה הרצון שלהם, הוא יעשה את זה. אז זה בעשית. קודם כל, השם יעשה. מה הוא יעשה? ונתת לאיש ככל דרכיו אשר תדע את לבבו. לפי מה שהשם מכיר את הלב, לא רק את המעשים, כי אתה ידעת לבדך את לבד קודם יעשה. רק בורא עולם, הוא יודע את איפה הלב של האדם, כמה הוא מאמין, כמה הוא מבקש, כמה הוא בצער, כמה הוא רוצה לשנות את המעשים שלו, ולפי זה הוא יקבל. המשרד הכפיים היא תפילה יותר בשלמות, כי בדרך כלל הידיים הן קרובות לגוף, הידיים הן עושות את הרצון שלי, הן שייכות לי. אני פורס את הכפיים, אני מראה שאני יודע שהכל ממני, הוא נותן. כמו שאני הולך לבקש צדקה, ממני אין לי כלום. הידיים שלי הם לא אצלי, אני פורס אותם למעלה. כשפורסים למעלה, עוד יותר, להראות שאנחנו פונים אל השם. יודעים שהידיים שלנו הן מקבלות מהשם, והן לא אלה שפועלות. פריסת הכפיים זאת מדרגה גבוהה ביותר, כי בפריסת הכפיים אנחנו יכולים, כשמתפללים כמו בברכת כהנים, וכך היה כשהיו מתפללים בשלמות, פורסים את הכפיים מעל הראש. מה זה מעל הראש? הראש זה החוכמה, שם נמצא ההסתכלות שלנו, מה שאנחנו חושבים. אנחנו יודעים שיש מעל מה שאנחנו יודעים. זה פריסת הכפיים. וזה כשיש מצבים קשים, אז פריסת הכפיים היא מועילה.
יש
לך שאלה?
אני שאלתי
כבר
היום, לא נעדים לזה.
יש הזהרה שמי שפורס כפיים ולא מתפלל, שלא מתפלל בלב שלם, אז זה יכול להיות נזק. אז אם אדם יודע, עדיף לא בציבור, כי בציבור יש אנשים שבואים, לא אני פורס כפיים, אז מה, אני לא, גם אני. זה יכול להביא לקלקול. אבל אדם בינו לבין עצמו, בינו לבין השם, אפשר לעשות. גם נזק רוחני, כי אדם מתנהג כלפי חוץ כאילו הוא קורא אל השם, ובפנים הוא לא קורא, הוא לא שם.
יש
עניין
גם
לצלת עיניים, זאת אומרת
הראש
של הקצת
החצת.
כן, כן, אבל פריסת כפיים למעלה היא מדרגה הגבוהה ביותר. מה? כן, למטה יותר חי. למען יראוך כל הימים אשר נותנים על פני האדמה אשר נתת לעבודה. למה השם מקבל את התפילה ומגיב לכל אחד לפי משהו, זה מביא לאדם יראת שמיים. הוא מרגיש שהוא התפלל חצי תפילה והוא קיבל חצי תשובה. הוא מרגיש שהוא מתפלל יותר בשלמות ומקבל יותר, אז הוא מבין כמה השם קרוב אליו וכמה השם קורא את כל מה שאצלו בלב. אז זה מביא ליראת שמיים גדולה. ואז בשביל זה שלמה המלך מתפלל שהתפילה הזאת שאנחנו מבקשים שהשם ישמע את התפילות, זה לממש את מה שהשם רוצה, שתהיה יראת שמיים, שנהיה יותר קרובים אל השם. אנחנו לא מבקשים רק כדי שהשם יפתור לנו את הבעיות שלנו, ואנחנו רוצים לעשות את רצון השם, ורצון השם שנהיה קרובים אליו. למען יראוך כל הימים אשר עומדים על פני האדמה אשר נתת לאבותינו, בפרט שנוגע לארץ ישראל, וכאן השם רואה את האבות שלנו ואת כל הדורות של ישראל. לכן כאן צריכה להיות השגחה מיוחדת שבארץ הזאת תהיה עבודת השם בצורה שמקרינה על כל העולם ולא רק משהו פרטי. ואז אחרי שדיברנו על המדרגה הגדולה הזאת של ישראל, אז אנחנו עוברים לנוכרי. וגם אל הנוכרי אשר לא מעמך ישראל הוא בא מארץ רחוקה למען שמה, כי ישמעון את שמך הגדול ואת ידך החזקה וזרועך הנטויה, ובא והתפלל אל הבית הזה. גם גויים שיבואו להתפלל, הם לא התגיירו, אבל הם שמעו על ההצלחה הגדולה של עם ישראל, ידך החזקה וזרועך הנטויה. הם ראו שעם ישראל מצליח שלא כדרך הארץ, לא כדרך הטבע, שהישועות שהוא מקבל הם על טבעיות. אז הם באים אולי גם להתפלל, להיות קרובים, אם זאת הדרך האמיתית, למה להפסיד? אצל הגויים לא כתוב שהם חוזרים בתשובה, שמבקשים סליחה, שהם מודים, אבל התפילה שהם יקבלו את מה שהם רוצים אפילו בלי תשובה. למה? ישראל, כך אומרים חז"ל, ישראל שרואה שהתפילה לא נתקבלה, אז הוא יודע שיש לו מה לתקן, שהוא לא בסדר. גוי שהתפילה שלו לא מתקבלת אומר, השם לא יכול להושיע. זה כמו להבדיל חס ושלום כמו כל האלילים שלהם, זה הכל אין אמת, אין כלום, הוא לא תולה בעצמו. לכן שלמה המלך מבקש שהשם ישמע את התפילות של הגויים אפילו שלא מגיע להם, לפחות שהם ידעו שדבר השם הוא אמת. אתה תשמע השמיים נכון שבטיך, ועשית ככל אשר יקרא אליך אנוכי, בלי התנאי הזה שהיה אצל ישראל של וסלחת ועשית ונתת לאיש כדרכיו, אצל הגויים אפילו לא מגיע להם. למען ידעו כל עמי הארץ, שאלה מה זה מגיע לו, כן? כי על ידי זה השמועה מתפשטת אצל כל הגויים, לא נהלך להתפלל בבית המפגש והשם קיבל את התפילה שלו, אז הנה אלוקי ישראל אמת, כדאי לעבוד אותו. אז זה מתפרסם אצל הגויים, למען ידעו כל עמי הארץ את שמך, לראה אותך כעמך ישראל, זה מקרב אותם לישראל, ולדעת כי שמך נקרא לבית הזה אשר בניתי, זה גם מלמד אותם המעלה של ישראל וגם המעלה של בית המקדש, של ירושלים, של ארץ ישראל. טוב, כי גויים לא נכנסו לבית המקדש עד החל. זה לא כל כך פשוט לגוי לבוא לירושלים ובית המקדש, הוא עומד בכל מיני מאבקים עם עצמו ועם כל הגויים, האחים שלו והקרובים שלו, מה שינית לך, מה קרה לך, זה לא פשוט. הוא לא יבוא על כל דבר, רק אחרי אם תהיה לו צרה גדולה ואם הוא ירגיש צורך גדול. וכעת עוד דברים עוד יותר רחוקים, כי אצא עמך למלחמה עלו בו, גם קודם למדנו את זה, אבל כאן יש תוספת, חלילה עם ישראל כאן נכשל במלחמה. כי יצא עמך למלחמה לאויבו בדרך אשר תשלחם, עושה חדשות בעל מלחמות, השם סידר שתהיה מלחמה שנצטרך להיות בחוץ לארץ, יתפללו אל השם דרך העיר אשר בחרת בה, והבית אשר בניתי לשמך. מכאן למדנו להתפלל לכיוון של ירושלים וגם של בית המקדש. ושמעת השמיים את תפילתם ואת תחינתם ועשית משפטם. משפטם זה הצדק שלהם מול הגויים. כי יחטאו לך, כי אין אדם אשר לא יחטא, וענפת בה, ועלול להיות מצב יותר חמור מזה. ונתתם לפני אויב, ושבום שובם אל ארץ האויב רחוקה או קרובה. כאן גלות. כן? והוא מתנבא כאן על שתי הגלויות. גלות בבל, שאותה גלות קרובה, קרובים לארץ ישראל, וגלות רחוקה, שהיא במרחקים גדולים. והשיבו אל ליבם בארץ אשר נשבו שם. ושבו והתחננו אליך בארץ שוביהם למור, חטאנו והבינו רשם. כאן כשנמצאים כבר בגלות, פה צריך להיות וידוי מפורט, חטאנו, הבינו, רשמנו, כל המדרגות. כשאדם כבר ירד למטה, פה המאמץ שלו בתפילה חייב אותו הרבה יותר. ושבו אליך בכל לבבם ובכל נפשם. כי תוליד בנים ובני בנים ותשבתם בארץ וכו', כן? והשבות האלה במחו, ואתה תשוב אל השם וכך בכל לבבך ובכל נפשך. רק שזה יהיה אמונה אמיתית שההצרה שלנו באה בגלל שהתרחקנו מהשם ואנחנו רוצים לחתור אליו בשלמות בארץ אוהביהם אשר שבו אותם והתפללו אליך דרך ארצם, כי אתם כל כך רחוקים מהארץ שהם לא יכולים להתקבל לירושלים, קודם כל לארץ ישראל, אשר נתת לאבותם, זה המדרגה הראשונה, ולא סתם ארץ, ארץ ישראל היא הארץ שאשר נתן לאבות, העיר אשר בחרת, ירושלים, שלם ב', והבית אשר בניתי לשמר. קודם לא הזכרנו את זה. כאן פעם ראשונה מסתירים את הארץ, כשישראל בגלות, אז אי אפשר להגיע ישירות לירושלים ולמקדש. ושמעת השמיים נכון שפריך את תפילתם ואת תפילתם ועשית משפטם. כל זה בזכות בית המקדש. העובדה שיש בית מקדש משנה את כל המצב של ירושלים, של ארץ ישראל, של עם ישראל בעולם כולו. וסלחת לעמך אשר חטאו לך ולכל פשעיהם אשר פשעו בך. הוא לא אומר שיש מצב שרק על חטאים קלים, אלא גם פשעים, גם על הדברים הקשים. עם ישראל במשך הדורות היו גם יהודים שנכשלו כישלונות קשים מאוד. נתתם לרחמים לפני שוביהם. עדיין לא יחזרו לארץ, אבל לפחות שהשם ירחם עליהם במקום שהם נמצאים. שבתוך הרדיפות השם יקים להם, כמו שחזר עובדים במגילה, ואף גם זאת לא מעסקים ולא בעלתים, שהבאתי להם בצחבי בנב ואת מרדכי ואסתר בתוך הגלות בספרד או בכיסדה גם שפחות בכל מקום היו לנו יהודים שהשם נתן אותם לכם והם הגנו על עם ישראל במשהו במקומות שלנו. כי עמך ונחלתך הם אשר הוצאת ממצרים מתוך כור הברזל. ראוי לרחם על עם ישראל באיזה מצב שהם נמצאים, כי אפשר להגיד, אבל כעת הם מקולקלים, והשם כבר זיקך אותם במצרים בכור הברזל. שם עברו זיקוך כזה שכל נשמה שיצאה ממצרים היא נשמה נקייה, ולכן כל הקלקולים שיש אחר כך הם חיצוניים, הם לא אמיתיים, כי השורש שלהם הוא בריא. כולם השם זיקך אותם במצרים בכור הברזל, כי עמך ונחלתך. מה ההבדל בין עם לנחלה? נחלה זה דבר שנמשך. עמך זה היה באותו זמן, נחלתך זה נמשך לאורך כל הדור. כל נשמה בישראל שמוצאה מארץ מצרים, ממעמד הר סיני, האור של היה שם נמשך איתה. לא לחינם, אנחנו רואים חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. כל נשמה היא באה משם והיא ראויה מצד הזיכוך הפנימי שלה להיות קשורה עם השם לעולם, אפילו אם נכשלת בדרך יש תיקון. להיות עיניך פתוחות אל תחינת עבדך ואת בחינת עמך ישראל לשמוע עליהם בכל קוראם אליך. תפילת עבדך, אחד זה מלך ישראל, שהשם קודם ישמע למנהיגות שלנו, ובזמן שלנו רואים כמה קשה שאין לנו מנהיגות, אין ממשלה, אין שופט, אין אחדות, כמה זה קשה, וזה דבר ראשון, זאת הבריאות הראשונה של העם, שיהיה מאוחד. ואחרי זה, תחינת עמך ישראל, כל הבעיות הפרטיות, לשמוע עליהם בכל קוראם אליך, זה מזכיר לנו את הפסוק בדברים, בבית חנן, כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, והשם אלוהינו בכל קוראינו אליו. זה אחד מהסימנים שהשם ייחד אותנו להיות לו לעם. לכן הוא מזכיר את זה, שהשם צריך לשמוע, כי בזה הוא בחר בנו, בזה הוא קידש אותנו. לכן זה צריך להתקיים. כי אתה הבדלתם לך לנחלה. גם אם ישראל מתערבבים בין הגויים ונבנה, כאילו, מה ההבדל בין יהודי לגוי? הם לא יותר טובים. אנחנו מזכירים, השם הוא הבדיל אותם. ומה שהשם הבדיל, אין לקלקל. השם הבדיל אותנו בפנימיות שלנו, ואנחנו לא יכולים להיות גויים. כי אתה הבדלתם. אם היינו אומרים שהם נבדלו, הם נבדלו והם התקלקלו. אבל אתה הבדלתם, כמו שהזכרנו קודם, תוך הבא זה. לך, וזה בשבילך, לנחלה, זה לדורי דורות, זה לא רק היה אז. מכל עמי הארץ, כאשר דיברת ביד משעדיך, והוציאך את אבותינו ממצרים, השם אלוקים. כן? המילים האחרונות של התפילה, שני שמות של השם, השם הראשון, שם אבינות, זה השם שאברהם אבינו קרא לשם, שזה מראה את הקרבה הגדולה בינינו ובין השם, שהשם הוא אדון שלנו קרוב אלינו, ושם אלוקים, שם הוויה בניקוד אלוקים, שם, זה השם שהיה בזמן בריאת העולם. כי לא המתיר השם אלוקים מטר לארץ, לא מסור את השם אלוקים ארץ ושמיים. השמות האלה, הצירוף של השמות האלה, היה רק בבריאת העולם אחרי שנברא אדם הראשון. כלומר, לכתחילה של הלכתחילה. וזה נמצא בעם ישראל. זה מה שאמרתי, זה השם של הוויה, שזה השם של לכתחילה, וזה השם עם הניקוד של אלוקים, שזה מצרף את הטבע של בשם אלוקים עם ההוויה שהיא התורה והכוונה של הבורא, שזה מתחיל באות י' שזה האות של העתיד, מחבר את העבר, את ההווה, את העתיד, הכל, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך, לא יודע, כל זה נמצא בשם השם.